חשוב ומרתק בספר שמות, ואנחנו בפרק י"ב. דילגנו עד עכשיו על הלכות פסח שבטקסט, אז בואו נראה על מה מדובר. בפרק י"ב, פסוק ד', ואם ימעט הבית מיות מיסה, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במפסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. שה תמים, זכר, בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקח. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן הארבעים, ולקחו מן אדם ונתנו על שיטי המזוד ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה צבי אש ומצות, על מרורים יאכלו הוא. אל תאכלו ממנו נע ובשל ומבושל במים, כי אם צבי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר. עם מרור. ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים. נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. טוב, רואים פה שורה של הלכות, חלקן נהגו רק באותה שנה, בפסח מצרים, וחלקן נוהגות לדורות. בכל הדורות, כשעושים קורבן פסח, צריך לעשות אותו כך. למשל, זה שצריך לאכול אותו בחיפזון, זה לא לדורות. או זה שצריך עם נעליכם ברגליכם, מקליכם בידכם, ולשים דם במשקוף וכולי, כל הדברים האלה לא נוהגים לדורות. כן, מקחו מעשור, זה כל הדברים, יש כמה דברים שלא נוהגים לדורות, יש דברים שהם לדורות. אז אני אומר, מהו פה שפע הדינים האלה, שפע ההלכות של קורבן הפסח? מלבד מה שצריך פה לקחת מן מאלוהי מצרים בעצם. כן? יש באמת שאלה, מאיפה זה התחיל קורבן פסח? מתי לראשונה עשו את הקורבן הזה? מה אתם אומרים? מתי לראשונה עשו את קורבן פסח? מה? אברהם אבינו כבר עשה קורבן פסח, אתה אומר.
יצחק
אבינו. תחליטו, יצחק או אברהם?
אברהם
שבאו מלאכים, כשבאו המלאכים אצל אברהם, אז הוא נתן להם בן בקר, הוא לא נתן להם שה או עז. אז כך שנתן לומר, אבל מה שהוא עשה, הוא נתן להם מצות. כלומר, בלילה, כשהגיעו ללוט, כן, אז נתן להם מצות, וחזר לנו שזה היה פסח. זה נכון. מה? המלאכים, כן. עכשיו, מצד שני, שם אין בעל חיים. אין בעל חיים. לעומת זה, אצל יצחק אבינו, ככה חז"ל אומרים, שיעקב מביא ליצחק שני גדיי עיזים, בשביל אדם זקן אחד, שני גדיים, זה קצת הרבה.
זה נושא.
או עז.
זה נושא, עז זה
תלה. נו, אז מה?
עז זה הגדרה יפוסה.
כן? תסתכל בבקשה, עוד פעם, מפסוק שקראנו אותו
עכשיו.
לא, תסתכל בבקשה. רגע. רגע.
זה פסוק ה.
פסוק ה. נכון? אז זהו, דף פה ש... מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. אם כן, זה בסדר, נכון? טוב. אם כן, יצחק אבינו לוקח שני גדיי עיזים, מאוד מוזר הדבר. אז אמרו חז"ל, זה היה קורבן פסח. כשיעקב מביא לו. נכון? יעקב מביא לו שני גדיי עיזים, זקן אחד, שני גדיים, זה הרבה, אמרו חז"ל, קורבן פסח. למה שניים? אחד קורבן פסח, שני קורבן חגיגה. צריך לאכול את שניהם, נכון? אז קורבן פסח וקורבן חגיגה, שני גדיים, זה המון בשביל אדם אחד, נכון? אלא שזה היה קורבן פסח. אני מבין קצת מוזר, כי הרי הוא לא התכוון שיביאו לו שני גדיים עיזים, הוא ביקש ציד להביא וכו'. אז כנראה שהכוונה שיש איזו אינטואיציה, איזו רוח הקודש כזאת, שאומרת שבאותו לילה צריך לאכול את זה. הרי כתוב, ויהי כי זקן יצחק, אז הוא אומר, לא ידעתי יום מותי. עכשיו, זה מקובל שצדיקים מתים ביום של היום הולדת שלהם. מכיוון שיצחק נולד בפסח, אז כנראה הוא חשש למות באותו יום. לכן, מובן שמה שאמרו חז"ל, שזה קורבן הפסח. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? מה קרה פתאום? על מה הם עשו קורבן פסח? הם לא יצאו ממצרים. לא הייתה להם מכת בכורות. אז על מה הם עושים קורבן פסח? במה היו עסוקים? מה היה המקצוע של אבותיהם? הם היו רועי צאן. מטבע הדברים, חברה של רועי צאן מפתחת מנהגים של רועי צאן. נכון? מה קורה באביב אצל רועי הצאן? זה התקופה של ההמלטה. אז לכבוד זה שהצאן ממליט, מטבע הדברים עושים איזושהי חגיגה. מה יכולה להיות החגיגה של רועי צאן? אוכלים מהצאן. כלומר, הרעיון שיש קורבן של רועים באביב, לכבוד ההמלטה, זה בעצם דבר שמתבקש מבחינת הטבע. הייתו מבחינה אתנולוגית, מה? נכון, בעצם היו עושים קורבן, לכבוד זה, שהצאן ממליט. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מצווה על בני ישראל לקחת את הפסח, הוא לאו דווקא אומר להם דבר חדש. כלומר, יכול להיות שזה דבר שהם ידעו אותו. שכשמגיע האביב, שוחטים צאן. מה? החשיבות בעניין שזה בדיוק מה שעומד לקרות. מה הולך להיות באותו לילה? שעם ישראל הולך להיוולד. זה פזורה ישראל, יש המלטת הצאן, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוצאים מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. אז זה מה שהולך להיות. לכן הקדוש ברוך הוא בחר בלילה המתאים כדי להוציא את ישראל ממצרים. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב שבגלל שאז יצאו ממצרים, בגלל זה נקבע שבאותו לילה יהיה חג הפסח. ואם זה היה בלילה אחר, אז ליל הפסח היה נקבע בזמן אחר. אבל אפשר לראות את זה בדיוק הפוך. בגלל שזה כבר היה ליל הפסח, שזה הזמן המתאים מצד הטבע להמלטת הצאן, לכן בחר הקדוש ברוך הוא ביום הזה כדי להמליט את צאנו. ברור? כן. באביב זה בדיוק הזמן שבו הצאן ממליט, בחודש האביב. ולכן מובן מאליו שבמילוי הירח של אותו חודש, דיינו בתוקפו של החודש, אז רועי הצאן יראו לנכון לעשות חגיגה מסביב לנושא הזה. לכבוד המלטת הצאן אוכלים זה. ברור? וזה בעצם בהחלט מתאים. אגב, וזה גם הגיוני שעשו את זה בחיפזון. כי הלידה, כדי שהיא תצליח, צריכה להיות מהירה. נכון? אם לידה נמשכת יותר מדי זמן, מסוכן. כן? וחתם אותו בחיפזון. כלומר, יש איזו הקבלה בין תהליך שמצוי כבר בטבע ובחברה הישראלית בטרם יציאת מצרים, עוד בימי האבות, לבין המאורה של יציאת מצרים, שגם הוא המלטה. מובן? זה ברור מה שאני אומר?
כן, אבל למה זה דווקא יצא
כי זה מה שאני אמרתי.
לא, כל התקופה...
לא, 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 לא. לפני דקה ו-22 שניות אני אמרתי גם למה זה באמצע של החודש. במילוי הירח, שהוא תוקפו של החודש. נכון? אני אמרתי את זה או לא?
אז
זה הזמן המתאים לציין את עניינו של החודש. כלומר, בכלל, בזמן העתיק תמיד התייחסו אל אמצע החודש כאל היום העיקרי של החודש. לא? כי זה הזמן שבו הירח במילואו. הרי החודש מצוין על ידי הירח. כשהירח מלא, זה עניינו של החודש. לא? גם אתה רואה שכל החגים שלנו זה באמצע החודש. יש לך ט"ו בניסן, נכון? יש לך ט"ו באייר, פסח שני. יש לך ט"ו באב, וט"ו בתשרי, וט"ו בשבט, וט"ו באדר. כלומר, מה זה קרה? שישה תאריכים מתוך 12 שכולם בטו. בסדר? כן. כן, מה טוב? כשנימד את חג הסוכות, נראה. לא, זה נכון, יש בזה משהו. כן, החג הסוכות זה הזמן שבו האדם יושב בסוכה באופן טבעי. כי בזמן האסיף. הוא בשדה, הוא בודק, עכשיו מכניס את הכל לתוך הבית. איפה הוא ישן? בחוץ. האדם ישן בחוץ בלי לשים על זה משהו? אז סוכה.
אבל נדרש לנו בקפור. שבזמן שכולם נכנסים לבתים, אנחנו נצאים החוץ.
יש לי הסבר למדרש הזה. בסדר? טוב, הלאה. לא בגלל שאז יצאו היה חג הפסח, אלא בגלל שזה חג הפסח, אז יצאו. בדיוק. זאת אומרת, תמיד החגים שלנו, התאריך שלהם הוא בעל משמעות עוד לפני המאורה. בא המאורה וקובע שהתאריך הזה הופך להיות הלכה מחייבת לכל ישראל. למשל, כ"ה בכסלו, זה לא במקרה. כן, זה הזמן שבו האור מתחיל להתרבות בעולם. לכן החג של האור צריך להיות בזמן הזה. ברור? כלומר, כל התאריכים של החגים שלנו, יש להם הסבר קדום.
מה
הסבר
הקדום בה' באייר?
ה' באייר? יש הרבה. ה' באייר זה יום מיוחד מאוד. איך אומר הגאון מווילנה? שב-20 לעומר זה זמן המיוחד לגאולה. 20 לעומר זה ה' באייר. נכון? הגאון מווילנה אומר את זה. גם האריזל, בפירושו למגילת רות, בספר צדיק יסוד עולם, אומר במפורש שבועז רמז לרות את זמן הגאולה, כשהוא אמר לה, וגאלתיך אני, וגאלתיך אנוכי חי השם. שחי זה מידת היסוד, השם מידת התפארת, ביסוד שבתפארת יגאלו. כך אומר הארי. מעניין. וכן נהג ברשעו, מלך ספרד, שכאשר ציווה על גירוש יהודי ספרד, אמנם חתם על זה עוד באדר, בכ"ח באדר, אבל עיכב את פרסום הצו עד ה' באייר, וה' באייר פרסם את צו הגירוש. נכון, הוא ציווה שבתשעה באב כולם יעופו, אבל הפרסום של הצו היה בה' באייר. כלומר, הגויים אומרים, כשנגמרת הגלות, זה הזמן שלכם ללכת. בסדר? שלא לדבר על זה שכבר בימי בית שני, כן? בין המצרים, בין י' ז' בתמוז לבין תשעה באב, נכון? זה הזמן של הגלות. 3 שבועות זה לוקח. ובניסן יגאלו, בניסן עתיד להיגאל, כמו שאז 3 שבועות, גם כאן 3 שבועות. 3 שבועות מליל הסדר, אתה מגיע ל-ה' באב. יפה. אז אם כן, יש היסטוריה קדומה לתאריך הזה. כמו שאמר הנביא ישעיהו, על הר גבוה עלילך, מבשרת ציון, הר נתריקון ה' באייר. הרי מבכוח, בכ"ח, קולך מבשרת ירושלים, שזה הזמן של יום ירושלים. יש לך עוד שאלות? טוב. לא, עד רבה. זה משלב את המאורה במסגרת כוללת. זה בא להסביר לך שזה לא מקרי, אלא משהו עצמותי. זה ברור, כן, כן, אי אפשר למכור, כלומר אי אפשר למכור לקדוש ברוך הוא את החג בלי זה. כלומר, ריבונו של עולם כשהוא פועל, הוא לא פועל באופן מקרי. הקדוש ברוך הוא פועל בזמנים המתאימים לפעולה מסוימת. אז הזמן המתאים ליציאת מצרים הוא הזמן של המלטת הצום. באביב. היה כתוב אומר, היום אתם יוצאים בחודש האביב. שמור את חודש האביב ועשית פסח. כלומר, רואים שיש איזה קשר מהותי. החודש הזה לכם ראש חודשים. אתה רואה שהתורה רוצה להדגיש שהזמן הזה הוא זמן המיוחד לישראל. כן. אני יודע שהרבה פעמים יש אנשים שמרגישים פתאום איזו התעוררות של השתייכות ליהדותם, וזה בדרך כלל קורה באזור של פסח. מאוד מעניין. כן, מה אתה אומר?
זה לא... אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל הגישה הזאת שיש זמנים שמועדים לפורענות, וזמנים שמועדים לזה, לפעמים...
למה? בכלל לא קשור. אם אני אומר לך שזמן מסוים הוא מסוגל לדבר, זה אומר שהדבר יקרה? אני אומר, תשמע. אני אומר לך, תשמע. החורף זה זמן מסוגל להצטננות. זה מוציא את הבחירה החופשית? לא, אתה יכול ללבוש סוודר. נכון. מה?
אתה יכול לקבוע שאתה יוצא למלחמה, ואתה בוחר בגלל הזמן המתאים לצאת.
נכון. מה אתה אומר? טוב. אז אם כן, למה אני מספר לכם את זה? בגלל שקראתי ספרו של איזה אידיוט.
שם?
אידיוט.
שם משפחו של תורה
מלאדי. לא, לא, זה תואר, זה שם תואר. הספר נקרא תולדות סיפור יציאת מצרים. ספר של ביקורת המקרא. אז הוא כותב שמה, מאוד מעניין שמה. כל מה שיש בספר זה הפוך מהתורה. למשל, הוא כותב, מה ראה המחבר המקראי לקשור את סיפור יציאת מצרים לקורבן פסח? אז זה לא יכול להיות שזה בגלל שהיה מכת בכורות שעשו עם קורבן פסח. אמנם זה כתוב בתורה, אבל אם זה כתוב בתורה זה סימן שזה לא נכון. אז אם כן, מה הסיבה האמיתית של קורבן הפסח? לא, זאת אומרת, למה מחבר המקרא קשר את קורבן פסח ליציאת מצרים? הרי ברור לכולם שקורבן פסח זה בכלל לא קשור ליציאת מצרים, אלא זה קורבן של הרועים בתקופת המלטת הצון. אז למה הוא קשר? עד כאן פושייתו. לא זוכר מה התשובה שלו. אבל הם פשוט לא מבינים, אותם הריקים, שכאשר הם אומרים דבר שהם חושבים אותו לאפיקורסות גדול, הם אומרים דבר שהוא אמיתי מצד עצמו. רק השאלה היא מתוך מה אתה אומר את זה. טוב, זה היה רק הערה בצד. כדי שתדעו איך מתמודדים עם ספרים של מבקרי המקרא. טוב, איפה היינו? אז מה כל ההלכות האלה של הקורבן פסח? יש פה הרבה מאוד הלכות. כל ההלכות האלה יש להם ביטוי של התכנסות פנימה. אנחנו נכנסים בתוך הבית ולא יוצאים. נכון? למשל, הקורבן צריך להיות ראשו על קרעיו ועל קרבו. כאילו רוצים להחזיר אותו לתנוחה העוברית, שהוא כל כולו מכונס בתוך עצמו. גם הבשר צלוי, לא מבושל ולא נע. מה קורה לבשר כשצולים אותו?
מתכווץ.
כן, יש גם בכלל פה הלכה, לא תוציאו מן הבשר חוצה. אם ימת הבית מיות מזה, וככה הוא שכנו עליו. איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. כלומר, רוצים להיכנס, לא מחלקים את זה בין שני בתים. כן? יש לי קורבן פסח קצת גדול, חצי אצלי, חצי אצלך בבית. לא, כולם באים אל אותו בית. יש גם עצם, לא תשברו בו. לא מחלקים אותו לחתיכות. והוא זכר ולא נקבה. הנקבה יש בה יותר התפשטות, הזכר יותר התכנסות. והוא צריך להיות בן שנה. כי זה מצד החומר, זה מצד הצורה. כן, אבל הצורה היא, אין לה התפשטות. היא משפיעה, אבל אין לה התפשטות. המרחב זה בחומר. התפשטות, המרחב. חוץ מזה, הוא בן שנה. לא שנתיים. כי שנה זה רק אחד. והוא צריך להיות מן העיזים או מן הכסבים. ולא מן הבקר. כן, לא לוקחים מהבקר, לוקחים מן הצון. למה? כי הבשר של הצון הוא בשר שמתכווץ גם כן, יותר מהבשר של הבקר. ברור שזה, יש כמה סיבות. יש הרבה כמה סיבות. אבל העיזים זה לא היה האל של מצרים. כן? בהתחלה אומרים זה מן הכבש. אבל אחר כך אומרים לך, מן העיזים גם אפשר. אז למה לא מן הבקר, אם כבר?
כן? זה לא חיה סבב.
סה זה קטנצ'יק שלי. לא? אם כן, יש פה איזו נטייה של ההתכנסות פנימה. בסוד הייחוד. כן? השם הוא אחד. כיוון שהוא אחד, אז אין פה התפשטות. נוסף על כך, ההיבדלות הזאת במצרים באה להראות את הלידה של עם ישראל לעומת האומות. כן, זאת ההחלטה לחיות בגורל נפרד. עכשיו, יש פה דבר חשוב, אוכלים אותו עם מצה ומרור. על מצות ומרורים יאכלו. נכון? צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. למה? מה?
צלי אש.
צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. עכשיו, למה צריך לאכול אותו עם מרורים ועם מצות? המצה היא זכר לחירות, והמרור זכר לה עבדות, המרירות, והימרירו את חייהם. אז באותו לילה, זה היה לילה שהם היו עבדים, או לילה שהם היו בני חורין? בני חורין. אז אני, אם אני הייתי צריך, בני חורין, הם השתחררו באותו לילה. אז אני, מה שאני הייתי עושה, אם אני הייתי צריך לקבוע את ההלכות של קורבן פסח, הייתי אומר ככה, בליל בדיקת חמץ אוכלים מרור, ובליל הסדר אוכלים מצות. נכון? הגיוני או לא? כן, הרי בלילה הקודם היינו עבדים, בלילה החדש אנחנו בני חורין. אז למה אוכלים ביחד? ייחוד. מה אתם מגיעים לייחוד? מה יכולנו לחשוב בלי זה? מה יכולנו לחשוב אלמלא האכילה המיוחדת הזאת? יפה. יש אל שרוצה לשחרר את בני ישראל, והוא ניצח את האל שרוצה לשעבד את בני ישראל. שני אלים. ולכן היה צריך פה לעשות איחוד בין שניהם, כדי לברר שמי שמשעבד הוא בעצמו הגואל. יש ביטוי כזה בירמיהו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מה זה ממנה? מתוך הצרה בא הישוע. אז צלי אש ומצות על מרורים יוכלו, זה ביחד. המחשבה איננה פילוסופית, היא פשוט חווייתית, אקזיסטנציאלית. אני רואה שיש בעולם טוב ורע. אז משמע שיש אל טוב ואל רע. פשוט לא. דואליזם קוראים לזה. היו כאלה אצל הגנוסטיקאים, וגם ככה היה בדת זרתוסטרה. כל מיני כתות מוזרות בתחילת ימי, בסוף ימי בית שני, שהיו בעם ישראל ובצל הנוצרים אחר כך. רובם היו יהודים. היו גם כל מיני עובדי לילים גם בתוך הסיפור הזה. גם מגילת בני האור ובני החושך הולכת על פי הכיוון הזה. משהו מעין זה. טוב, אז מה? כן, אבל המצא, למה בימי אברהם התחילו מצות? כן, המצא זה החירות. זה לחם לא משועבד. כמו העני. העני הוא אדם חופשי. שום דבר, מה? העני הוא אדם מאוד חופשי, הוא לא תלוי בכלום.
הוא לא תלוי
באף אחד. אין לו כלום. אין לו, איך לומר, העני הוא אדם אין לו מה להפסיד בעולם הזה. הרי מלא אין לו כלום. מספרים על אדם אחד שהיה עשיר ואיבד את נכסיו. אז עד כדי כך ירד, שכל מה שנשאר לו זה הבגדים שלו. והוא רצה להיכנס לבית המרחץ, לפחות כדי להתרחץ. שם את הבגדים בחוץ, יצא, ראה שגנבו לו את הבגדים. התחיל לשמוח. אמרו לו, למה אתה שמח? הוא אומר, כי עכשיו אני יכול רק לעלות. שיקוט. עד שיסב.
אז אומרים אפשר
ללמוד
מזה
במראה שכל
בני ישראל צריכים
לעשר, והייתי
יכול
לחשוב
שאני לא, כי הוא לא בן חורין.
הוא לא בן חורין ביחס לדרישות העולם הזה. כן, זה הכוון. אבל התורה קוראת למצה, לחם עוני, מה אני אעשה?
נכון,
זה לא מסדר. לא מסדר. תמצא תהיה תירוץ. כן. אברהם? כי אדם שהוא לא עובד עבודה זרה הוא בן חורין, לא? מה עשה אברהם? השתחרר מן העבדות לעבודה זרה. עבד השם הוא לבדו חופשי, אמר רבי יהודה הלוי, לא? כן.
יש
לו
משהו
שלא לי. עלות
נאמר שם, שהוא הגיש להפצות בעזרה של מה שהפסח היה.
נכון.
עכשיו, לכאורה, לא אותו כל מי שהיה לפניו ואחריו, תמיד ב-14 לחודש, מ-14 עד ל-21, ככנו מצות?
יכול להיות. צריך להבין למה, אבל כנראה יכול להיות. סביר. האמת היא שהחיוב לאכול מצות זה רק באותו לילה. בערב תאכלו מצות.
כן, כן. יכול להיות. זאת אומרת, היה איזשהו משהו קדוש?
תראה, זה החיטה הראשונה גם. החיטה הראשונה, אתה עושה מן הלחם. ואתה עושה את זה בהר, כי אתה רוצה, כיוון שזה הראשון, אתה לא רוצה להמתין עד שזה יתפח. אתה עושה מזה מצה. מה? החיטה הראשונה זה ממחורת הפסח.
כן, אבל זה לא עומד.
נכון. מה? נכון, מאחל לך משהו כמה. לא, כמה שיבולים אתה יכול כבר לקחת. כן, הרי מתי קוצרים את החיטה? בלילה של מוצאי פסח. הסימן שכבר החיטה עומדת בקמתה.
כן, אבל לא משתמשים
בלמצות. לא, ודאי, להלכה לא משתמשים בלמצות. אתה צודק, אני אומר, כן, אבל מבחינת מה הייתה הרגשה הטבעית של האדם הקדום? כשהוא ראה שהחיטה מתחילה לצמוח, על המקום הוא עושה מזה מצות. כן, ואפילו עושה קלי וחרמל. כן. בכלל, מבחינה היסטורית, לחם המצה הוא קדום מלחם החמץ. כן? זאת אומרת, האדם המציא בהתחלה את הלחם ללא שמרים, ורק מאוחר יותר הוא שם לב לזה שאפשר גם להחמיץ אותו.
שוב, יודע פעם,
מתאורך. יכול להיות, כן.
תפח.
כן, תפח, ולא היה מה לאכול, שם בתנור, או, זה יצא לא רע. כן? משהו כזה. באמת, זה יותר מאוחר, ולכן גם בכל הקורבנות אין אכילת חמץ. מדוע? כי הקורבן משמר את הסדרים הקדומים יותר של האנושות. לכן זה מצה ולא חמץ. סולת זה יותר קל לעשות מאשר קמח.
ולכן משתמשים
בסולת מאוד קמח. כן. צריך ללמוד את המקורות של הקורבנות, כל ההלכות המוזרות של הקורבנות. הרי המקור של כל ההלכות האלה זה לא בישראל. זה בתרבות הכללית. אצל עובדי עבודה זרה, נכון? כך אומר הרמב״ם. שכל מה שאנחנו עושים בקורבנות, מקורו במנהגיהם של הקדמונים עוד לפני עם ישראל. נכון, והתורה שימרה דברים שלפני. כן, כך אומר הרמב״ם. אז לכן, אם אתה רוצה באמת להבין למה סולת ולמה יין ולמה ככה וכו', צריך ללמוד כל ספרי עבודה זרה הקדמונים, ואז על פי זה אתה יכול להבין למה התורה אומרת. יש לנו, כן. הרמב״ם בעצמו למד אותם. למד את הספר של אבן וחשייה, שנקרא ספר עבודת האדמה הנבטית וכו'. כן. כן. כן, מה? להקריב קורבן, זה החלק מהתרבות של אותם הימים. כן. אתה שואל אם ככה, אז למה להמשיך עם הקורבנות? נכון. נכון. לכן יש כאלה שאומרים שהרמב״ם אומר שלעתיד לבוא אין קורבנות. זה פשוט לא נכון, הרמב״ם לא כתב את השטות הזאת מימיו. מה? מה פתאום? מה פתאום? ככה אומרים, אבל זה לא נכון, פשוט. הנה, אני קורא לך ברמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י' א'. אני אראה לך מאיפה המציאו, חכה. איך כתוב כאן? המלך המשיח, אומר הרמב״ם, עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נתחי ישראל וחוזרים כל המשפטים בימיו כמו שהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. מן החיים, ודאי, זו שאלה. מה, הרמב״ם לא רפורמי? אז אם כן, הרמב״ם כותב במפורש שמקריבים את הקורבנות. אז אומרים שזה כתוב במורה נבוכים. אני זוכר לפני כמה שנים הייתי במונטריאל שבקנדה. אחד אומר לי, הרמב״ם אומר במורה נבוכים שלעתיד לבוא לא מקריבים קורבנות. אמרתי לו, זה לא נכון. זה לא כתוב במורה נבוכים. הוא אומר, אני אראה לך שזה כתוב. אמרתי, אני נוסע מחר. הוא אומר, אני אשלח לך את זה בדואר. שלח לי בדואר, מה הוא שלח לי? מאמר של איזה אקדמאי שכותב שהרמב״ם אומר במורה נבוכים שלעתיד לבוא לא מקריבים קורבנות. או? אף אחד לא יכול להראות חצי שורה במורה נבוכים שאומר את זה. אלא מה? על מה בנו את זה? בגלל שהרמב״ם אומר שהקורבנות מקורם בתרבות של אותם הימים. אז הסיקו מזה שלדעת הרמב״ם לעתיד לבוא לא יקריבו הקורבנות. נכון? אז קודם כל זה לא נכון, הרמב״ם לא אמר את הדבר הזה. יש אומנם מדרשים שאומרים שלעתיד לבוא קורבנות מן הצומח וזה, אבל הרמב״ם לא סובר את זה. כי הוא אומר, זה סותר את העיקרון שאחד מ-13 עיקרים, שהתורה לא מתחלפת.
והרב קוק,
רגע, מה דעת הרב קוק בנושא? זה עוד סיבור. אבל קודם כל, אם כן הרמב״ם לא אומר זה, אבל אז נשאלת השאלה שאתה שואל. אם ככה, באמת, אם העבודה זרה מתבטלת מן העולם, למה להמשיך להקריב קורבנות? עד כאן שאלתך. שאלה זו שאלו את רבנו אברהם בן הרמב״ם, שהיה בנו של הרמב״ם. איך אני יודע? קראו לו בן הרמב״ם. והוא כותב בממש משפט קצר, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? זה הכל, זה התשובה. וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? יש עוד טעמים. איפה היינו? עכשיו אני רוצה פה לברר פה כמה דברים, שוב בדברים ה... כתוב כך, פסוק י"ב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים העשה שפטים, אני השם. מה למדנו מזה בהגדה של פסח? ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים העשה שפטים, אני ולא שליח. אני השם, מה למדנו זה? אני הוא ולא אחר. כלומר, שמכת בכורות נעשתה באופן ישיר על ידי הבורא יתברך, בלא כל אמצעי. לעומת כל תשע המכות האחרות, שבהם היו אמצעים, פה זה ישר. נכון? גם למדנו מדוע. כן? כשלבנו את המשמעות של מכת בכורות, אז הבנו שכיוון שפה מדובר במבחן הראשית, אז מי שמופיע זה הראשית. עכשיו... הייתה שם אבל, עם אמצעים. פה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצמי.
זה היה פצעים, ושם זה היה הבעל החיים, כדומה.
לא, פה הקדוש ברוך הוא אומר, מי שפועל את זה, זה אני בלבד. כיוון שהמדרגה שמבררת כאן, זה המדרגה שהיא לפני כל בריאה. נכון? לפני כל בריאה. היית בשיעור שבו הסברנו את עשר המכות? לא, אז זהו, בגלל זה אתה שואל. פסוק י' ג' והיה, הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. טוב, זה עד עכשיו זה מובן. ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. מה? זהו, זה מה שבאמת מוזר. כן. טוב, אפשר להגיד, מי ששם דם, זה סימן שהוא רוצה להיות שייך להיסטוריה של המשרד. זה הכוונה. כן, מי שלא שם את הדם, לא רוצה. אבל, גם פה, פסוק כף ג' כשמשה חוזר על הציווי, כתוב כך, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אז משכן משתמע שיש עוד מישהו. עוד מישהו, המשחית. יש השם והמשחית.
חוץ מזה שהדם היה למשקוף בתוך הבית.
כן, אז מה? לא נורא.
לא, לא היה בחוץ.
לא יודע.
שתיים זוזות, זה בחוץ.
לא יודע. עכשיו, יש לי בחוץ, לא יודע איפה הדלת עמדה. בדיוק. כן? אבל זה לא כך משנה. אבל פה מה שכתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, זה עוד יותר ברור מאשר בפסוק י' ג'. פה משתמע שהקדוש ברוך הוא רואה את אדם, ואז הוא לא נותן למשחית להיכנס. משמע שיש פה עוד מישהו שהוא המשחית. אז הוא לא עושה את זה ישיר, זה סותר את דברי ההגדה של פסח. נכון?
וכל
אין, מה?
וכל ההסבר שלך לראשית.
נכון, זה סותר, פשוט סותר. נכון? מה זה המשחית? מה לאחרי חבלה? לא יודע מה, כל מיני כוחות כאלה מזיקים שבאים. מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. מי מכה את הבכורות? השם לבדו. אבל כשהשם מכה, אז באותה הזדמנות באים כל מיני כוחות נוספים לעשות עוד נזקים. מלבד הקעת הבכורות. כל מיני, כלומר, אם כבר ניתנה רשות למשחית, אז כן, זה כמו... כן, מישהו שקיבל מכה חזקה, אז, יש כל, אז מלבד המכה יש לו כל מיני זיהומים וכל מיני דברים שבאים בנוסף.
מה זה ניתנה רשות למשחית? אתה מדבר פה על השם.
כן, אבל נגיד מישהו, נגיד, אני יודע, שבר את הרגל. עכשיו הוא בבית חולים. כיוון שהוא בבית חולים, אז יש לו עוד מחלות נוספות. בגלל שהוא לא יכול לזוז מהמיטה, אז זה כבר עושה לו פצעי לחץ. ובגלל שיש זיהומים בתוך המחלקה, אז הוא נהיה חולה בעוד כמה חיידקים. ובגלל שהאחות לא יודעת לתקוע את המחט כמו שצריך, אז יש לו פצעים. כן? ובלבלו בין המנות דם, שמו לו סוג דם שלא מתאים לו. וכל מיני דברים קורים. כל מיני דברים קורים. מה?
זה קשור.
זה מה שכתוב.
לא, לא כתוב על
האחות
בבית חולים,
אבל
לא
פה על האחות.
פה מה שכתוב
לא
ייתן המשחית, איפה כתוב שיש פה עוד
כל מיני
אנשים
שבאים
ועושים?
פשוט
זה כתוב, ולא
ייתן
המשחית.
זה לא
שחר בכורות, אבל... מה? זאת אומרת שמלבד מכת בכורות היו עוד מכות.
זה הבונוס.
זה הבונוס, לכן הקדוש ברוך הוא מטפל בבכורות. אבל אז יש סכנה גם שיבוא המשחית. לכן הוא אומר, תשימו את הדם על המשקוף, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגור. היו עוד, כן, כן, עברה, זעה, משלחת מלאכי ראי.
המשחית לא ידע להבין?
כן, המשחית הוא לא אכפת לו. כן, המשחית הוא לא, אין לו שכת. כן, כן. יש לו, יודע, המשחית, יש לו גלי שני שיניים ארוכות ככה, עם קשית. כן, כן.
זה שיש עוד גורמים חוץ מהקדוש ברוך הוא בסיפור הזה של...
זה מה שקורה בדרך כלל.
זה לא מתאים קצת דווקא.
אבל זה מה שקורה כל הזמן. זה לגבי הבכורות. זה לגבי הבכורות.
כן, אז אם הוא לא ינתן לעוד גורמים באופן עקרוני, באופן
שוב... גורף. כן, שרק הוא פועל, אתה אומר.
כן.
לא יודע. תחשוב, תמצא תשובה, זה ליל הסדר. תגיד לי, זה... הרי בליל הסדר זה להגיד כמה חידושים על השולחן, אז תמצא משהו.
המשחית, כאילו, מה ההבדל בין המשחית לקדוש ברוך הוא בקטע
שרירת אדם? לא, המשחית, הוא צריך סימן. כן, הקדוש ברוך הוא לא צריך שיגידו לו מי בכור, מי לא בכור, איפה הוא להכות, איפה הוא לא להכות. אבל המשחית זה כוחות עיוורים. זה כמו ש... כוחות העיוורים. כמו שלמשל אתה עושה דלקה. זה שורף הכל. האש לא מבחינה, זה פה בית של צדיק, פה בית של רשע. הוא לא... לא יודע לעשות אף אחד
מכן. אז הוא עשה ממשחית גבולות, הדם זה הגבול בשביל המשחית? הדם זה גבול בשביל המשחית.
כן, בדיוק, זה בשביל המשחית.
ולמה
הוא יצייד? נתנו לו הוראות, זה תכנתו אותו ככה. כן? איפה שיש דם, אתה לא נכנס. כן.
אם ככה, אז כל התאמית בכורות, הטעם שלו פותק. כי הרי מה אתה אמרת על תאמית בכורות? שהוא הציל את המצרים. פה הוא כבר הגדירו מראש את התקרב לצחת ישראל. פה הוא כבר הגדירו מראש את התקרב בכורות ישראל. אז מה הנס פה? שהוא הרג אותך?
הנס היה שלנו, לא היינו ראויים. כלומר, אני אסביר מה הכוונה. מאוד מוזר הסיפור הזה שצריך להיות בתוך הבית. אם כבר הקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, למה שלא נהיה בטריבונות כדי לראות? למה שלא נהיה בטריבונה כדי לראות?
אבל זה בדיוק מה שאמרנו באיזשהו משה, מעשה
עד איכות
בין,
אתם
אומרים שירה,
כאילו... עד רבה, אמרנו שירה כשיצאנו מהים, לא?
אבל יש את לא.
וירא ישראל מצרים מת על שפת הים, אז יש שיר משה.
אבל לדברי הרב זה לא...
עד רבה, זה טוב מאוד, אתה רואה את האויב שלך מת, תשאיר.
אבל לדברי הרב זה לא יקד מכת
בכורות,
הרב
פה יש אבלטה עוד יותר. פה יש אבלטה עוד יותר. כי יש באמת סכנה כנראה. יש כנראה סכנה לאומה. מצד המעשים, ישראל לא היו יותר טובים ממצרים. או, זה כמו שמצאנו לגבי הפיכת סדום ועמורה, נכון? שכתוב שם, אל תבט אחריך. למה?
בעצם
אין הבדל בינה לבינה. כן, כלומר, אתה לוט ואתה ואשתך, אתם לא כל כך צדיקים. אז אל תסתכלו על הרשעים כשהם סובלים, כי גם אתם קצת כאלה. לעומת זה באותו פרק שמה כתוב, וישכם אברהם בבוקר, וישקף על פני סדום. הוא כן רואה את מהפכת זו. למה שנאמר, ישמח צדיק, כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. שיר פלסטיני. נכון? זאת אומרת, שהנקמה, היא ראויה למי שטהור. אם אתה לא טהור, אל תסתכל. לכן, אפשר לומר, גם ביציאת מצרים, מצד, מה התברר שם? התברר שיש הבדל בין ישראל למצרים, אבל מצד מה? מצד הסגולה, לא מצד המעשים. ולכן, כדי להתנצל, צריך להסתגר בבית, לא לראות. לכן, בעצם, החג נקרא חג הפסח, כי השם פסח. כלומר, אנחנו לא חוגגים את ההתגלות של השם אלינו, אנחנו חוגגים את זה שהוא לא נגלה אלינו. כי אם הוא היה נגלה אלינו, אז היינו מתחסלים גם כן, כי לא היינו רשאים, כי לא היינו זכאים אפילו בעיניו. מובן? לכן יש פה נס. ולכן תענית בכורות מוצדקת. אתה בכור? מה אתה לומד? הנס הוא נס מוסרי. כי מבחינה מוסרית, לכאורה לא הייתה סיבה להציל את ישראל באותה שעה. בעיני השם אפילו. או?
עכשיו ברור העניין של המשחית, שהוא באמת צריך סימנים.
מלא, כן.
יש לו ציבוי
לגבי... הוא היה כן. כן, איך אמר קדוש כולם משחית? יש לכם עלות, יש לכם כסדות, הם יודעים מה לעשות. כן. כן. ואז הם שרו, והבני ישראל שרו, שרו שיר. למה עלות? איפה היינו? הוא לא הגיד.
הבנתי.
כן? בסדר, בסדר. טוב. פסוק י' ד' אנחנו חוזרים, כן, אנחנו בי' ב', פסוק י' ד'. והיה. מה זה? י' ג' עכשיו הסברתי אותו. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לשם לדורותיכם, חוקת עולם, תחוגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו. אז מתי זה המצווה לאכול שבעת ימים מצות? בפסח דורות או בפסח מצרים?
דורות.
רק בפסח דורות. פשט הכתוב שזה רק בפסח דורות.
למה?
כתוב. וחג אותו חג, אותו חג לשם לדורותיכם, חוקת עולם תרגו, נדבר עכשיו על פסח דורות, ואז אומרים שבעת ימים תאכלו, מצות תאכלו. אז משתמע מזה שבאותה שנה היה, לא היה איסור לאכול חמץ אפילו. הייתה מצווה לאכול מצה, אבל לא הייתה מצווה לאכול מצה שבעה ימים, וגם לא היה איסור לאכול חמץ. כדי שתשתמע שיש איסור לאכול חמץ, שזה יהיה כתוב. נכון?
אז אתה מנגד לתורה שלך שערב רב לשלם בצק.
את זה אמרתי עכשיו לפי הרמב"ן. בסדר? יש כמה פירושים, מה אני אעשה? שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מה זה יום הראשון? אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. זה לא היום הראשון. זה היום שלפני הראשון.
מה זה
האח? רגע, הגמרא לא יודעת מזה משהו, אבל... קודם כל, מה זה? ביום הראשון, מתי זה?
שבוע לפני כן
אסור להכניס כבר חמץ הביתה?
אמרנו
שבני ישראל
כבר
לא
אכלו
מצות
שבוע קודם.
מי אמר לך הדבר הזה? הרב אמר. אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. מה אני אמרתי? אמרתי הרבה דברים. אמרתי בוקר טוב, היום יום שני וזה. אבל... כן. ביום הראשון, לפי ההלכה, מתי זה? בי"ד. אחר כך אומרים לך, ונחרטה הנפש עם ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. שזה? ט"ו. כלומר, באותו פסוק, ראשון וראשון, מקבלים משמעות אחרת. זה עם וב, זה בלי וב. אז אולי, זה אומר משהו. כן? זה לא כך פשוט הדבר הזה. כן, אבל תשימו לב לקושי. כן, כשלומדים צריך תמיד לשים לב גם לקשם. כן.
אני אגיד לך אותה אמרת את זה. אמרת שבוע שעבר, שדיברנו על שהמצרים, לא שהם עדיין לא ערב רב, המצרים יצאו החוץ, יצאו, שהרב הוכיח שמשארותם, זאת אומרת, שכמם, זה דווקא המצרים, אוהדי משה, כמו שהגדרנו את זה, ובני ישראל, וזה לא בני ישראל, למה? כי בני ישראל כבר היה להם מצות, כבר שבוע קודם
שרבנו עשה
להם לאכול
לחם. לא. אני לא אמרתי את זה.
אז מה?
אני אמרתי שבני ישראל הייתה כבר להם צידה, שהם הכינו אותה, כנראה עם מצות, כי כבר שבוע מקודם משה ציווה עליהם שבפסח יאכלו מצות. לא שבמשך שבוע הם לא יאכלו מצות, מה זה צבא? בצהל אוכלים מצות שבוע לפני הפסח. אבל שזה לא היה ככה שם. טוב. וביום, אגב, יש פה שאלה מעניינת שם מבחינת הדין. ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מה זה הכי הזה? כי כל אוכל חמץ. זה כאילו נתינת טעם, נכון?
כדי שלא תגיעו
לידי אכילת חמץ, שחייבים על זה כרת, לכן תשביתו שאור מבתיכם. יש מחלוקת בין רש"י לבין התוספות בתחילת מסכת פסחים על בדיקת חמץ. למה צריך לעשות בדיקת חמץ בכלל? למה צריך להוציא את החמץ מהבית? כן? למה? מה אומר רש"י? כדי שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא. התוספות אומרים לא, שלא יבוא לאוכלו. כן, נו, כל אחד מביא ראיות מהסוגיה, אבל התוספות אומרים, זה כדי שלא יבוא לאוכלו, ורש"י אומר, כדי שלא יבוא בבל ייראה ובל יימצא. ואז יש נפקא מינה להלכה. כי אם אני חושש בבל ייראה ובל יימצא, אז אני צריך לחסל רק כזית. מה שפחות מכזית, אני לא עובר בבל ייראה ובל יימצא. אבל אם החשש זה שמא יבוא לאוכלו, אז אפילו כלשהו צריך לחסל, נכון? למרות שאיסור כלשהו זה רק דרבנן, אז אולי לא צריך. אבל יש מקום לומר שלפי התוספות, יהיה איסור להשאיר אפילו פירור. נכון? מה?
לא להשאיר.
יהיה איסור להשאיר אפילו פירור. ארן יש לו שיטה אמצעית. הוא אומר כמו רש"י מטעם התוספות. הוא אומר, זה כדי לא לעבור בבל ייראה ובל יימצא. ולמה כדי שלא תעבור על לב של בל ייראה ובל יימצא, חייבו אותך לבדוק? כי התורה החמירה במיוחד. כלומר, זה שהתורה ציוותה שאפילו לא ייראה ולא יימצא, זה כדי שלא תבוא לאוכלו. כלומר, זה טעם לכתוב. למה התורה אמרה שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם? בגלל שאתה עלול להגיע לאכילת חמץ. וזה בעצם דברי הר"ן כתובים שחור על גבי לבן הפסוק הזה. שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. למה? כי כל אוכל חמץ. ונחרטה. שאור זה דבר שנוהגים אותו עדיין קצת בכמה מקומות, זה יקר היום, אבל פעם כולם היו עושים את זה. כדי שהקמח יתפח, היו לוקחים חתיכת בצק ומניחים אותה מחוץ לתנור במשך כמה ימים. לא, זה לא שמרי. לא, זה לא שמרי. היו לוקחים את החתיכת בצק, מניחים אותה מחוץ לתנור, מעל התנור, איפה שזה קצת חם, קצת פושר כזה, מניחים את זה כמה ימים. ואז זה היה מייצר כל מיני יצורים חטאיים, שדומים למה שיש בשמרים. השמרים שלנו היום זה שמרי בירה. אבל זה דומה למה שיש בשמרים, ואחר כך היו מכניסים את זה לתוך הבצק, וזה היה מטפיח את הבצק. זה נקרא שאור שבעיסה. עכשיו, למה התורה צריכה לאסור את זה במיוחד? כי הדבר הזה הוא לא ראוי לאכילה. השאור זה דבר מגעיל. ולכן היה צריך להיות מותר, כי דבר שאינו ראוי לאכילת כלב, אין בו איסור אכילה. והתורה אסרה במיוחד את השאור, בגלל שהוא הגורם לחמץ. מובן? היום אם אתה קונה בחנויות לחם שאור, זה הרבה יותר יקר. כן, היום משתמשים בשמרים, כן. מה לא הבנת מה? לא, הר"ן אומר ש... אין שום הבדל בין רש"י לבין תוספות. כי הוא אומר, מדוע התורה אסרה את החמץ ובל ייראה ובל יימצא, כדי שלא תבוא לאוכלו, כי על אכילתו חייבים כרת. אגב, אני לא מבין את פשט הכתוב. כתוב ככה, כל אוכל חמץ, ונחרטה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעים. אז מתי אני חייב כרת? רק שבעה ימים. אחרי שבעה ימים, אני חוזר לעם ישראל, נכון? כך כתוב. לא ככה הלכה למדה את הפסוק הזה, נכון? מה? כן? זהו, לכן, כן, זה סרס המקרא ופרשהו. הנה, כאילו שכתוב ככה. ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, פתח סוגריים, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל, סגור סוגריים. מיום הראשון עד יום השביעי צריך להשבית. ברור? זה כאילו זה כתוב בסוגריים. אבל אפשר גם להבין את זה אחרת. כשכל עם ישראל לא אוכל חמץ, ואתה אוכל, אתה מכרית את עצמך מן האומה. מה? באותם שבעה ימים, אתה כאילו לא רוצה להיות שייך לעם ישראל.
אז מה זה כרת?
כרת? זה לא ברור מה זה. זה לא ברור מה זה כרת. כרת הכוונה שהנפש נחרטת. אבל מה זאת אומרת שהנפש נחרטת? יש בזה כמה פירושים. הפשט היותר פשוט, ונחרטה הכוונה שהאיש הזה אין לו המשך. זאת אומרת שהוא ימות מהר. כן, שהוא ימות מהר, ובמקרים מסוים, וגם שהוא חייב מלכות, וכך שאם הוא ילקה אז הוא ייפטר מן הכרת.
כן?
במקרה הזה, האמתי זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. כן? כי הרי יש מקומות כתוב ככה, היכרת תיכרת הנפש ההיא. שכתוב, היכרת תיכרת, אומרים חז"ל, היכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. השאלה אם זה נאמר על כל חי בקריטות. זה לכל נאמר רק על אחד או שניים, על עבודה זרה, ואולי גם על מגדף. מה? לא, על עבודה זרה, ואולי על מגדף. כן, זה שני המקומות היחידים שכתוב שם, יקרת תיקרת. מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אם לכלול את המגדף או לא לכלול את המגדף. ולכן הרמב"ן אומר שיש שלושה סוגי קרת. כן? ויש הרמב"ם שאומר לו, קרת זה קריטת הנפש. המקובלים בכלל יש להם הסבר אחר. המקובלים מסביר מה זה קרת, זה גלגול. הוא נחרט, אז הוא צריך להתגלגל עוד פעם. כן? בלגן.
זה טוב,
לומד ה... כן, ברור, ברור. אגב, זה פסוק ביוב. כי יש תקווה לעץ, כי היא קרת. כן? שהוא יכול לצמוח שוב. טוב, כן, זה לגבי הקרת. טוב, עוד שאלה. בפסוק י"ח. יש משהו שאני בכלל לא הבנתי. בראשון... זה י"ד וגם ט"ו. אנחנו נראה את הפתרון של הבעיה הזאת בקושיה שלי על פסוק י"ח. פסוק י"ח. בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות עד יום ה-1 לחודש בערב. אני לא הבנתי כלום. מתי אוכלים את המצות? בערב. הערב זה כבר לא 14. זה 15.
זה כמה שעות לפני
שעשו.
טוב,
הערב של 14.
הערב של 14 זה נושא בדיקת חמץ. מה? למה? מה זה הערב של היום? זה בלילה הקודם.
נכון, אבל בלילה היום דלת.
אז זאת אומרת שבלילה הוא דלת, אני צריך במקום לבדוק את החמץ, אני צריך בעצם לאכול מצות. כן? זה מאוד מוזר, נכון? אף אחד בעם ישראל לא עושה את זה. נכון? אלא מה תגיד, בערב, אולי בין הערביים, בזמן שהיום הולך ומעריב, הוא מאחרי הצהריים. אחרי הצהריים אני עושה את הקורבן, אבל אני לא אוכל את המצות עדיין. זה לא מובן. אלא מה, מה עשו חז"ל? חז"ל חילקו את זה ככה, אמרו. בראשון, ב-14 יום לחודש, נקודה. כל מה שאמרתי לכם, זה בראשון, ב-14 יום לחודש, אז צריך להשבית את החמץ. בערב, שזה היינו ליל 15, תאכלו מצות. ככה חז"ל למדו את הפסוק. למה קשה לקבל את דברי חז"ל כפשט? בגלל ההמשך. עד יום ה-1 יום, ה-1 לחודש, בערב.
זה מקפיץ את הכל ביום אחד.
נכון, יש פה משהו לא מובן. אלא מה? אני רוצה להבין, מתי היום מתחיל, מתי הוא נגמר?
רגע, מה הבעיה עם החלק האחרון? שבעה ימים, לא?
לא, אבל עד היום ה-21 יום לחודש. עד ה-21. אז מה זה בערב?
מוצאי
יש לנו? מוצאי? מה, במוצאי פסח אסור לאכול מצות? צריך לאכול מצות? אני חושבתי שעושים מימונה. משהו לא מסתדר פה, נכון? נכון.
זה מסתדר, אם הסייפה זה מסתדר.
שמה?
בספר זה מסתדר, בראשון ב-14 יום לחודש, כלומר, בסוף היום של ה-14 יום לחודש, בערב.
כן, אבל זה לא, זה, בערב זה כבר לא החמישה, זה כבר לא 14, זה 15. כתוב כאן ב-14.
כן, אבל במשך היום הזה, בסופו של יום בערב, ועוד פעם, גם...
בסופו של יום בערב?
21 בערב, בסוף ה-21.
לא מסתדר לי. זה אולי מסתדר לי מי שאומר... לפי פשוט הכתוב בספר דברים, שביום השביעי מותר לאכול חמץ. כתוב, שישה ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לשם. אז אם נקרא את זה כפשוטו, היא אומר, כאילו ביום השביעי של פסח היא מותר לאכול חמץ. הסתבכנו, אה? אני רוצה לשאול פשוט שאלה פשוטה. מתי מתחיל היום? מתי הוא נגמר? אתם אומרים, בשקיעה, נכון, הוצאת הכוכבים, עד הוצאת הכוכבים של היום השני, נכון? מי אמר לכם את זה? ויהי ערב בוקר, איפה זה כתוב? בתורה. המצרים היו עושים ככה? איך המצרים היו סופרים את הימים? מחצות עד חצות, כמו הנוצרים היום. בסדר?
איך אתה יודע את זה? איך יודעים את זה?
יודעים את זה מארכיאולוגיה. עכשיו, בוא נבדוק. אבל זה גם פשוט הכתוב. בראשון ב-14 יום לחודש בערב, אתם הרי מצרים עדיין. כלומר, הספירה של ה, של ה, של הימים, כל זמן שלא הגענו לחצות לילה, אתם עדיין סופרים כמו המצרים. לכן, הראשון, ב-14 יום לחודש בערב. זה באמת 14 יום לחודש בערב. תאכלו מצות. בסדר? לא, עד חצות לילה. מחצות לילה עד חצות לילה. נכון, עד חצות לילה, שזה היום הבא. לכן אומר, ב-14 יום לחודש, בערב. אגב, זה ראייה, גם לא צריך רק ארכיאולוגיה, הנה כתוב.
חסר לי חצי יום.
אבל כשזזנו את הזמן,
למה חסר לך חצי יום?
כי אני, כיהודי, יש לי כמה שעות של יום, שהוא לפני היום של הנוצרים, של הגויים.
נכון, נכון. אז יוצא ככה, זה דבר מאוד מעניין. יש לנו בתורה שני חגים סמוכים זה לזה. האחד קוראים לו חג הפסח, השני קוראים לו חג המצות. זה בכלל לא באותו תאריך, נכון? תסתכלו, כן, זה ביהודה ל', זה בתדווה. כן, איך כתוב בפרשת פנחס? ב-14 יום לחודש בין הארבעים, פסח לשם. זאת אומרת, זה חג שמתחיל בחצות היום, נכון? הוא ממשיך עד מתי? לא, עד חצות לילה. עכשיו, לעומת זה, כלומר זה חג של 12 שעות. לעומת, מה? מחלוקת תנאים. אז השאלה היא איך המצרים ספרו. האם הם ספרו מחצות עד חצות, או שהם ספרו מהבוקר, שזה גם יכול להיות. ויכול להיות שזה היסוד של מחלוקת התנאים. כן, אם מדאורייתא מותר לאכול את הקורבן אחרי חצות או לא. אבל זה גם מעניין שהקדוש ברוך הוא חילק את הלילה. הרי כתוב, הוא אמר להם, ואתם לא תצאו מאיש מפתח ביתו עד בוקר. מתי הם יצאו? בבוקר בלבד. אני לא יודע. בספר שמות לא ראיתי שהם יצאו. זה כתוב בפרשת מסעי. אבל בפרשת בו, כתוב שהם יצאו בלילה. כמעט מפורש. בספר דברים זה כתוב מפורש. הוציא אחר השם יורך ממצרים לילה. אבל גם פה, כתוב שבחצות הלילה, קם פרעה, הוא אומר, קומו צאו מתוך עמי, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה, הוא הלילה הזה לשם. כתוב. אז אתם פה כל מיני סיבון. עכשיו יש בעיה, איך היה מותר להם לצאת? הרי כתוב, אתם אל תצאו משם מפתח ביתו עד בוקר. אלא מה? פיקוח נפש, כי ותחזק ממצרים על העם. לכן יצאו למרות שהיה אסור. יש פה כמה אפשרויות להבין את זה. ואז יוצא לפי זה, שכשהם מגיעים לסוכות ואופים את המצות, זה עדיין לילה. ואם עדיין לילה, אז הם אוכלים את המצות. ושל ליל הסדר. כי כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה. בכלל יש מה לדבר, אני רוצה להגיד בקצרה. משה, כשהוא הולך לבני ישראל, הוא לא אומר להם לאכול מצות. הוא אומר להם לעשות את הפסח, את הקורבן בלבד. רק את הבשר. לא, תסתכל. הוא לא אומר להם להכין מצות.
אבא,
עשירית? לא, פה, אם נסתכל, כתוב בפסוק כ"א, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ואומר להם, ישחו, קחו לכם מצות למשורותיהם, ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזוב וכו'. נכון? והוא לא אומר להם. אחר כך, הם כבר מכינים את הבצק, צריכים לברוח ממצרים, אופים את המצות במקום הנקרא סוכות, ואוכלים את זה באותו לילה. על מרורים יוכלו, על מצות ומרורים. ברור? זה פירוש אחר לגמרי מה שאני אמרתי עד עכשיו. זה פירוש אפשרי. כן, מה?
הרב אמר קודש
שחצות, ויש... עכשיו, שנייה, ויש חג שני שמתחיל בתדוו, דיינו, בתחילת ליל 14, בתחילת ליל 15, והוא נמשך 7 ימים. יוצא לפי זה שיש חפיפה בין שני החגים. או של 6 שעות, או של 12 שעות, תלוי לפי האורך של החג. בסדר? ואז זה מתרץ את כל הקושיות. בסדר? טוב, עד כאן להיום.